ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל, כמובן, מתחילת המסכת. בנימה אישית, קשה לי לדעת מאיפה להתחיל בתור הקדמה למסכת עצומה, חשובה ומרכזית כמו מסכת שבת. ללומדי דף היומי, המסכת הזאת יתפוס אותנו, להתחבר איתו למשך בערך 5 חודשים. היא השני באורכו מבחינת מספר דפים, השני אחר בבא בתרא. המסכת שלנו פותחת בדיני הוצאה. יש הרבה מקומות שבזמן הזה הקשר השבועי עם המלאכה הזאת, אחת מלמדת אבות מלאכות, היא, נגיד לזה, קשר, או נקרא לזה רפוי או מרוחק, כי הרבה מקומות והרבה אנשים נמצאים במקומות שיש מה שמכונה היום עירוב שכונתי, עירוני, והרבה אנשים סומכים על העירוב וגודלים מילדותם עד סוף ימיהם במסגרת כזאת, ולא כל כך רגילים למלאכה הזאת, האיסור שנקרא איסור הוצאה, להעביר פריט, חפץ, משהו שיש מינימום של חשיבות ממקום למקום, מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות רבים, מרשות הרבים לרשות היחיד, ברובד של איסור דורייתא. ויש עוד מצבים של איסורי דרבנן, מקומות שאינם לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, אלא משהו נקרא לזה ביניים, קוראים לזה קרמלית. יש עוד מקום שנקרא מקום פטור, שבעזרת השם נלמד על כל הדברים האלו. ישאל השואל למה המסכת פותחת דווקא במלאכה הזו. אנחנו שלא כדרכנו נלמד ביחד, אפילו לפני לימוד המשנה והגמרא, אנחנו נסתכל בתוספות הראשון שמהווה מכיוון מסוים, פן מסוים, הקדמה יפה למסכת, ובפרט ההתמקדות במלאכה זו, מלאכת ההוצאה. אז מיד ניגש ללימוד התוספות, אבל לפני שאשכח אני רוצה לייעץ, לציין שיש ספר שמומלץ להשיג, פירוש חי שמו, הוא ספר ציורים, מחבר רב חיים פרוש, ובכך השם פירוש חיים פירוש, כמו פרוש, והוא מלווה הרבה מהמסכת, ותמונה אחת לפעמים שווה 1,000 מילים. זה, שם יש ציורים שמאוד מאוד מועילים. התוספות הראשון כאן בדף ב', אנחנו נלמד אותו ביחד כעת. יציאות השבת 2-4, הקשה ריבב, ומי שיש לו דף מסומן יכול לראות שסימנו את התוספות עם קושיה ארוכה. ריבב מקשה, דיני הוצאות שבת, היה לו לשנות ללמד אותם גבי אבות מלאכות אחר פרק כלל גדול לכמן. זה פרק שביעי של המסכת, הוא נקרא פרק כלל גדול, דהתם בדף עין גימול שנמצא בדף בפרק השביעי, קטני אבות מלאכות 41, היינו 39 אבות מלאכות, וקטני הוצאה לבסוף. והווה לי להתחיל כסדר בדברים דמיירי בערב שבת מבעוד יום. מבחינת הלוגיקה, הסברה, היה להתחיל את המסכת כסדר, כלומר מה שחשוב כבר מערב שבת, כגון לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה. מה שתוספות מציין כן הם פרטים שנמצאים במשניות בהמשך אפילו. זה אחד עוד, אין שורין דיו וסמנים ואין צולין בשר, ואחר כך אלו הם דברים ששייכים לערב שבת, ואחר כך מה שנמצא אצלנו באמת פרק שני במדליקין, גם זה בתחילת השבת, וקירה שמדבר בענייני דיני בישול ובמה תומנים, שהם דברים הנוהגים עם חשיכה, צריכים כבר לדאוג שהמאכלים שצריכים להיות על האש הם נמצאים על האש, מה שלא צריך וכו' וכו', הם נוהגים כבר עם חשיכה מתחילת השבת, ואחר כך במה בהמה ובמה אישה יוצא, דברים הנוהגים בשבת עצמו, ושוב אבות מלאכות של שבת. ודרך התנה לשנות כסדר זה כמו שמצאינו בפסחים, זה מתחיל בליל יוד דלת ושוב ביוד דלת. ליל יוד דלת זה הזמן שמתחיל לבדיקת חמץ, ככה המשנה במסכת פסחים פותחת, אור לבעל עשה בודקים את החמץ, ושוב ביוד דלת, יוד דלת ניסן, ושוב בשחיטת פסחים שהוא בין הארבעים, ואחר כך שונה מאכילת פסחים שהוא בלילה, וכן זה לפי הסדר של פסח. וכן ביומה, כלומר מסכת יומה מתחיל בשבעה ימים קודם יום הכיפורים, ואחר כך בערב יום הכיפורים, ואחר כך ליל יום כיפורים. אז עד כאן השאלה למה הוצאה נמצא כאן על ההתחלה. ותרץ, הוצאה חביבה לי להקדומי, משום דמשנה זו שמינן כמה דברים. יש במשנה אחת מספר רב של יסודות שנקרא לזה דחוסות, אני אומר את זה בלשון חיובי, במשנה אחת, הוצאה והכנסה, דעני ועשיר. עני ועשיר הם מילות קוד בשביל מי שעומד ברשות הרבים העני, והעשיר הוא נמצא בביתו, הוא נקרא רשות היחיד, ודבעינן, ועוד שצריכים עקירה והנחה כדי לבצע או לעבור המלאכת הוצאה. שתי הנקודות האלו הן עיקריות, עקירה שאתה מגביע את החפץ ממקום הנחתו שהוא כעת מונח באיזשהו מקום, התחלת הוצאה זה על ידי עקירה שאתה מעלה, מגביע את החפץ או את הפריט, והנחה, ואז אחר כך אתה מניח אותו ברשות אחרת, ברשות אחר, הזכרנו מקודם, רשות הרבים, רשות היחיד. מה עוד? גם מוזכר במשנה, ושניים שעשווה, שבמקום אחד שמבצע מלאכה שלמה, יש מצב שהמלאכה בוצע על ידי שני אנשים. כל אחד עשי נגיד, רק לשם משל, כל אחד עשה חצי מלאכה, פטורים ואינם חייבים משום איסור מלאכת שבת. פטורים לא אומר שזה מותר, אלא אנחנו אומרים שלא חייב בשוגג, לא חייב קורבן חטאת, ולא קרית במזיד. מה עוד? וידו של אדם חשובה לו כארבע ארבע 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 טפחים, כדי שרשות תהיה נחשבת בעל חשיבות, וכדי שהמלאכה של הוצאה שכרוכה בעקירה והנחה, הפריט צריך להיות נלקח, נעקר ממקום של חשיבות, היינו מקום שיש בו שיעור ארבעה על ארבעה טפחים. אם אני לקחתי, תפסתי פירוט שעפה באוויר למשל, לא עשיתי עקירה, כי הפריט לא מונחת על מקום הבעורר, וכן לגבי מקום הנחה. והמשנה מתארת, אגב, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה דיון שלם בתוך הגמרא, ואנחנו מגלים כבר את הסוף לפני שנגענו בכלל בגמרא, אבל תוספות מזכיר את זה, שאם אחד לוקח חפץ מידו של חברו, למרות שהחפץ הוא נמצא סך הכל מונח בידו של הראשון, וזה אינו ארבע על ארבע, זה כבר נחשב עקירה. זה המושג פה, ידו של אדם חשובה כאילו הוא ארבע ארבע, זה גם חלק מהבנת המשנה. מה עוד? וידו של אדם אינה לו כרשות היחיד ולא כרשות הרב. כדי להבין את זה, כמובן אנחנו נצטרך להתקדם לתוך הפרק, אבל גם זה מושג חשוב. אז אנחנו מנינו פה חמש נקודות שקשורות למשנתנו, ולכן לפי הריבה זה מסביר את החביבות של המשנה הזאת ולמה היא מופיעה פה בהתחלה. ורבינו תם מפרש עוד גישה למה להסביר הימצאות משנתנו כבר על הראש, על ההתחלה. ורבינו תם מפרש, דבר ההווה רגיל השס לשנות תחילה, דבר שהוא רגיל. הוצאה זה דבר שהוא מאוד מאוד בשגרה. שוב פעם, אני מסתייג מבחינת מה שאמרנו מקודם, מקומות שיש בהן עירוב, אז אולי הוא נחשב פחות רגיל, אבל בבסיס, בלי שום תיקון, בלי שום תיקון עירוב, המלאכת הוצאה זה דבר שהיה מאוד מאוד בשגרה ובהרגל, שאנשים היו מאוד מודעים לכך. אז רגיל השס לשנות תחילה, ללמד אותו על ההתחלה, וכן בסכת בבא קמא, השור והבור, המהווה והעבר, שמה המשנה רושמת על ההתחלה ארבע אבות נזיקין, והזכרנו אותם בשמם, ולא נקט כסדר הפרשה. בפרשת התורה שמדברת על דיני נזיקין, השור זה לא מופיע כך בסדר הזה שהזכרנו עכשיו. וכן מפרש רב אי גבי ארבע צריכים להודות בפרק הורה, בפרק שיעי מסכת ברכות מזכירה ארבע שצריכים, למה שאנחנו אומרים היום, לברך הגומל, זה ארבע צריכים להודות. דלו נקד השס כסדר הפסוק. ועוד מפרש רבנו תם, דה פתח ביציאות, כלומר מלאכת הוצאה, משום דבאי למאמר, בגלל שבהמשך יש משנה שאומרת לא יצא החיה במחתו, כפי שאמרנו זה בהמשך, וזה קשור למלאכת הוצאה. אף אגב דלו שנה המלבן, משום אין נותנים כלים לכבס, ולא המעביר, משום במה תומנים. הוצאה הוא צריך לשנות תפי, משום למרות שיש עוד פעולות שיש עליהם הגבלה, כמו שתוספות מציין, בכל זאת אין לפעולות אלו ההקדמה כבר כאן. מה מיוחד בהוצאה שלקראת מה שכתוב לא יצא החיית במחתור, שאנחנו אומרים שהוא לא יוצא בזה בערב שבת, למה היה צורך להקדים המשנה שמדבר, שמרחיבה במלאכה הזאת? הוא צריך, אומר תוספות, הוא צריך לשנות תפי, משום, וכאן יש ביטוי שבעברית המדוברת יכול לשמע לא טוב, באמת לא נכון, אבל כאן כתוב דמלאכה גרורה היא כמו שאפרש. תוספות בהמשך יגדיר או יפרש מה זה מלאכה גרועה. שוב פעם, לא לטעות, יש עברית המדוברת ויש עברית שפת קודש של חכמינו. אז המילה גורה, אפשר לומר, כיוון חשיבה, בשונה משאר אבות מלאכות שיש בהם צד יצירתי. אני תופר, למשל מלאכת תפירה, אני תופר בגד, לקחתי בד ושדרגתי אותו מבד לבגד. מזון, בישלתי מזון, מזון שלא היה אכיל, והפכתי, הלאיתי אותו להיות אכיל. וכן על זה הדרך לגבי כל שאר אבות מלאכות. אבל במלאכת הוצאה אין שום שינוי לפריט, רק שיניתי מקומו אבל לא גופו. אז מבחינה זו היא גרועה בהבנה חלשה, נמוכה אולי, אבל לא נטעה, היא לא מלאכה גרועה מבחינת חומרת העניין, איסור העניין, שכמובן שבת כפי שהיא מופיע בתורה היא מצווה, לא רק מצווה חשובה, אבל מי שעובר עליה, על איסור דורייתא שלה, חייב קרף, ואם יש התראה ועדים, עדים והתראה, יש גם מיתת סקילה, מיתת בעדים, מיתת סקילה, שהיא החמורה מבין ארבעת מיתות בעדים. אז אנחנו דרך התוספות קיבלנו קצת, נגיד, טעם למיקום מלאכת הוצאה לגבי המסכת. אז כפי שאמרנו שלא, כדאוקנו, הקדמנו בלימוד תוספות, אבל אני מקווה שכל אחד הפיק מלימוד הזה משהו. אנחנו פונים כעת למשנה, והמשנה הזאת תופסת כמעט כל עמוד הראשון. שוב פעם אני מזכיר לעזר בספר פירוש חי, יש לו ציורים מפורטים כדי להדגים מה שאנחנו עומדים ללמוד. אומרת המשנה, יציאות השבת שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע בחוץ. לדעתי פתיחה סתומה, מה זה שתיים, מה זה ארבע. אז מיד נסביר באופן לא מפורט, אבל יציאות השבת שתיים, גישה, הייתי אומר גישה המרכזי, כי יש עוד גישה בשמו של רבא שנמצא בשולי עמוד ב', אבל לפני שנגיע לרבא רק נזכיר יציאות השבת שתיים. רש"י על ההתחלה למעלה, יציאות השבת הוצאה, הצעות שמרשות לרשות אמורה לשבת, ובגמרא מפורש את ההכנסות נמי קרי יציאות, חוים ומוצאים מרשות לרשות. אז הוצאה זה מכיוון רשות היחיד לרשות הרבים, אתה מוציא אותו לחוץ, הכנסה אתה מכניס אותו פנימה, זה מרשות הרבים לרשות היחיד. שתיים, ממשיך רש"י, שתיים שאין ארבע בפנים, מה זה בפנים? לאותן העומדים בפנים. אנחנו נזכיר במשנה כדוגמה בעל הבית בניגוד לעני, בעל הבית הוא זה שעומד בפנים. שתיים, מה זה שתיים שאין ארבע? שתיים מן התורה, הוצאה והכנסה, בעל הבית. האדם שעומד ברשות היחיד, בזמן שעומד ברשות היחיד קיים אפשרות לעבור גם הוצאה וגם הכנסה. ובפרק הזורק בראשי נפקלן, המקור למלאכה זאת, נלמד מי ויצב משה ויביאו קול במחנה וכו'. הפסוק הזה קשור לבניין המשכן. אולי כדאי לציין כבר על תחילת המסכת שהעובדה שמלאכת שבת, כל מלאכות שבת נלמדו מהפעולות שהיו דרושות, נצרכות לבניין המשכן, וזה עצמו נלמד מסמיכות הפסוקים בתחילת פרשת ויקהל. שמה בפסוק ב' שפרק למד ה', ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש שבת, שבתון השם, כל העושים בו מלאכה איומת, לא תבעו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ובזה קראנו פסוק ב' וג', עכשיו פסוק ד', ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וגמל ונבטול השנים שש ועזים וכולי, עוד ועוד חומרים כדי לבנות המשכן. ו פסוק י' שם, ויכול חרמלי בכם יבואו ויעשו את כל אשר צבא השם, את המשכן, את העולו, את מכסהו, את כרסיו, את קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת עתניו וכולי, ואת כל הכלים שדרושים למשכן. אז מה אנחנו רואים פה? רואים שהתורה מצווה על שמירת שבת, ומיד אחר כך מצווה על בניין המשכן. וזה אומר שכשזה מגיע שבת, אז לא עוסקים בבניין המשכן. ומכאן חז"ל למדו שמלאכת בניין המשכן, מה מוגדר כמלאכה? זה מה שהיה בבניין המשכן. ובאותו קונטקסט מובא הפסוק שרשי הביא עכשיו, שמשה ציווה שנאסף מספיק חומרים, והוא העביר כרוז במחנה שאין להביא יותר. אז מה עומד מאחורי הכרוז הזה, או העומק הבנה? רשי ממשיך, לא תפיקו מרשות היחיד לרשות הרבים להביא נדבה למחנה לביאה, ויום השבת היה כדיה לפעתם. עד למדנו שמשה ציווה שלא להביא מבתיהם את הנדבות למחנה לביאה, לרשות הרבים, כלומר מבתיהם רשות היחיד למחנה לביאה רשות הרבים ביום השבת. ועל שתיים אלו, המלאכות האלו, הכנסה והוצאה, חייב חטאת על שגגתו, ועל זדונו כרת, ועל התרעתו אם היו עדים והעובר קיבל התרעה, סקילה. וכן בכל מלאכת שבת. ממשיך רשי, שהן ארבע, מה זה שהן ארבע? כלומר זה עוד שתיים, שתיים דרויתה ועוד שתיים שהם מדבריהם, הוסיפו שתיים לסור לכתחילה. שעוד שתי פעולות שנאסרו לכתחילה, ואם עשה פטור לכמן מפרש ואזיל. אז אמרנו שהפסקה שתיים שהן ארבע, שתיים דורייתא ועוד שתיים שהם דרבנן, סך הכל ארבע. וזה נוגע לזה שעומד בפנים, ואותו חשבון שייך לזה שעומד בחוץ, ושתיים שאין ארבע בחוץ. ממשיך המשנה, כיצד? העני עומד בחוץ, הוא עומד ברשות הרבים. זה, אני מדגיש שסתם, זה לדוגמה, זה הרגיל, זה לא בא להפוקי מציאות שאדם עמיד שהוא נמצא ברשות הרבים, וכן ההפך, זה לא בא להפוקי מציאות של אדם שהוא דל אמצעים עומד בתוך הבית שלו. זה מובא כדוגמה, אני הוא שייך לרשות רבים לענייננו, והבעל הבית הוא שייך לרשות היחיד. אז יש לנו אני שעומד בחוץ ברשות רבים, ובעל הבית בפנים, הוא עומד ברשות היחיד. פשט העני את ידו, העני הוא עומד ברשות רבים ויש חפץ בידו, הוא פשט ידו עם החפץ בתוך ידו לפנים לתוך הבית, תוך נגיד דרך חלון הבית, דרך דלת הבית, ונתן לתוך ידו של בעל הבית. אותו אני שם את החפץ לתוך ידו של בעל הבית. אני רוצה להדגיש פה שהבעל הבית במקרה הזה הוא פסיבי לגמרי, הוא לא עושה שום דבר. אז אנחנו תיארנו אני שעקר את החפץ מרשות הרבים והניח את החפץ ברשות היחיד. איך או איפה? בידו של בעל הבית שעמד בפנים. התוספות מקודם הזכיר שלמרות שהוא לא הניח את זה במקום גדול, כלומר בידו שהוא פחות מארבעה טפחים בשטח, ידו של אדם נחשב כארבעה. שוב פעם, אני מגלה סוף דיון רחב שבעזרת השם נלמד ביחד. בכל אופן, כדי להבין את המשנה כעת הסברנו על פי המסקנה. אז ראינו פה אני עושה איסור שבת, ואיזו איסור, איזו פעולה הוא עשה. נכון, הסגרנו, הוא עשה עקירה והנחה, אבל כאן דבר, בא דבר שגם הגמרא תדגיש אותו. הוא עשה פעולת הכנסה. מה זה הכנסה? מרשות הרבים לרשות היחיד. והגמרא בסופו של דבר תסביר ותגדיר שהפעולה הזאת של הכנסה גם שייך להיות תחת הכותרת יציאות. למרות שיציאות באופן מילולי משמע יותר הוצאה מבפנים ובחוץ, לגבי אבות מלאכות, הרשימה של 39 אבות מלאכות, הכל תחת הכותרת יציאות, למרות שאנחנו על ההתחלה, הדוגמה הראשונה מלאכת או פעולת הכנסה. אז זה דורייתא מספר אחד לגבי מי שעומד בחוץ. או ממשיך המשנה, או שנטל, שוב פעם לזה שעומד בחוץ, העני שנטל מתוכה, מתוך יד, הוא לקח פריט מתוך ידו של בעל הבית והוציא, ואותו עני הוציא את הפריט מבעל הבית, ששוב פעם בעל הבית היה פסיבי לגמרי. העני פשוט לקח חפץ מתוך ידו של בעל הבית שעמד בבית. זה נקרא עקירה, הוא עקר מידו של בעל הבית. היד של הבעל הבית וגופו של בעל הבית נמצאים באותו מקום, והוא לא זז, הוא פסיבי. ממילא העני עשה עקירה, הוציא אותו לרשות הרבים והניח אותו שם, זה נקרא הוצאה. ועל שתי הפעולות האלו העני חייב, ובעל הבית פטור. הבעל הבית לא עשה כלום. אנחנו הוספנו בשוליים טבלה שבהמשך הגמרא אני חושב יכול להיות מאוד מאוד מועיל. בטבלה שמופיע שוב פעם בשוליים אתם יכולים לראות שני תורים, עקר וניח ומספרים רומאים, והמספרים האלו תואמים למספרים שראינו במשנה עכשיו. אז מספר רומאי אחד בטבלה אתם יכולים לראות שהעני עקר והעני הניח, זה היה מרשות היחיד, הוא עקר מרשות היחיד והניח ברשות הרבים. ובית שוב פעם העני עקר מרשות הרבים, סליחה, בשלב ראשון העני עקר מרשות הרבים והניח ברשות היחיד, בית העני עקר מרשות היחיד מידו שבעל הבית והניח ברשות הרבים. נמשיך כעת למספר רומאי 2 במשנה. פשט בעל הבית, שוב פעם הוא עומד ברשות היחיד, את ידו, הוא פשט את ידו עם חפץ בתוך ידו, ונתן לתוך ידו של עני. זה הוצאה, הוא מרשות היחיד לרשות הרבים. אותו עומד ברשות היחיד, אותו בעל הבית, הוא עשה עקירה מרשות היחיד והניח הנחה בידו של עני שעומד ברשות הרבים, או שנטל מתוכה, שוב פעם, בעל הבית, הוא הושיט ידו החוצה, ידו ריקה, לקח פריט מתוך ידו של העני שעומד ברשות הרבים והכניס, ובכך הוא עקר מרשות הרבים, הניח ברשות היחיד, בעל הבית חייב, עני פטור. ואם שוב פעם אנחנו פונים לטבלה, אתם יכולים לראות שבמספר עומי 2, 1 וב', שליחה א' וב', בעל הבית עושה את כל הפעולות, הוא עושה את העקירה וגם את ההנחה. נחזור למשנה, מספר עומי 3, פשט העני את ידו לפנים, הוא פשט ידו עם חפץ או פריט בתוך ידו. העני הוא עקר מרשותו, כלומר מרשות רבים, אבל הוא לא הניח את זה, כי מה קרה? ונטל בעל הבית מתוכה, הבעל בית לקח את החפץ מידו הפשוטה לרשות היחיד, הוא לקח את החפץ מידו של העני והניח אותו, את הפריט, אצלו ברשות היחיד. הוא עשה את ההנחה. אז יש כאן העני עושה את הקירה ובעל הבית עושה את ההנחה. בטבלה תחת המספר 3א אתם יכולים לראות, העני הוא עשה את העקירה ובעל הבית הניח, הוא עשה את ההנחה. או, ממשיך המשנה, או שנתן לתוכה, שוב פעם אנחנו מדברים על ידו של העני הפשוטה לתוך הבית, לתוך רשות היחיד. אז בזמן שידו של העני פשוטה לתוך הבית, בעל הבית נתן לתוכה איזו חפץ, בעל הבית הוא עשה את העקירה, הניח את החפץ לתוך ידו של העני. עכשיו, אי אפשר לומר שהבעל הבית גם עשה הנחה, כי היד של העני לא נמצא ברשות הרבים, ידו לא נגרר אחר גופו, היד הוא באופן הלכתי מנותק מגופו. אז יש לנו בעל הבית שעשה את העקירה, שם את החפץ בידו של העני שנמצא גם ברשות היחיד כעת, וממשיך המשנה והוציא, העני הוציא את הפריט אליו החוצה ושם אותו שם, הוא עשה את ההנחה, שניהם פטורים. אז בחלק הזה של המשנה רואים שאחד עושה את העקירה והשני עושה את ההנחה. אז קראנו כעת 3ב, בואו נסתכל בטבלה מה ראינו ב3ב. הבעל הבית הוא עשה את העקירה, הוא עקר, והעני הוא הניח. נחזור למשנה, חלק רביעי, 4, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, הוא פשט ידו מלא עם חפץ, אז בינתיים היד של בעל הבית נמצא ברשות אחרת מגופו של בעל הבית, הוא נמצא עם חפץ ברשות הרבים, אבל הוא מחזיק אותו, לא הניח אותו ברשות רבים, ונטל העני מתוכה, ואז העני לקח את החפץ מידו של בעל הבית הפשוטה לרשות רבים, ועני הוא הניח אותו. אז בעל הבית עשה את העקירה, ושוב פעם בטבלה אפשר לראות ב-4 א', בעל הבית עקר והעני הניח. המשנה ממשיכה, או שנתן לתוכה, יש לנו יד שבעל הבית כעת ריק, פשוטה לרשות רבים, אני נתן חפץ לתוך ידו של בעל הבית, אז אני עקר את החפץ והכניס, והבעל הבית משך ידו פנימה לרשות היחיד ושם הוא הניח את הפריט, שניהם פטורים. אני ובעל הבית. למה? כי לא נעשה על ידי אדם אחד את כל מלאכת הצער. הוא לא, לא אחד, אדם אחד לא עשה את הערכירה וגם את ההנחה. וזה גם רואים בטבלה מספר 4 ב' העני הוא עקר את החפץ והבעל הבית הניח. אנחנו בעזרת השם נחזור לטבלה בהמשך הגמרא. מה שנגיד לקראת המשך הגמרא, אמנם אנחנו לא ניגע בזה מיד, אבל בכל זאת עדיף להכין את השטח. במספרים רומאים 1 ו-2 אפשר לראות שבכל שלב, בכל הדוגמאות א' ב' של 1 וא' ב' של 2, אדם אחד עשה גם את העקירה וגם את ההנחה. במספרים 3 ו-4 בטבלה, שהטבלה כמו סיכום המשנה, רואים שהעקירה נעשתה על ידי אדם אחד וההנחה על ידי אדם אחר, אדם שני. ולכן ב-3 ו-4 בכל הדוגמאות אלו אנחנו אומרים פטור. פטור כלומר לא עבר איסור דורייתא. אנחנו רק נזכיר ברמז שיש צורך לדון במספרים שראינו בגמרא. ראינו 2 שאין 4 בפנים, 2 שאין 4 בחוץ, סך הכל 8. אז אנחנו נרצה לגלות, להעלות על כך, מה זה הסך הכל הזה 8 מבחינת המשנה, החיובים והפטורים וכולי. נשאיר את זה רק ככותרת, אבל לא לצורך מיידי. מה שכן, הגמרא פותחת במין סקירה של משניות, בפרט משנה במסכת שבועות, שמופיע במשנה הזאת כמה דוגמאות של מה שנקרא 2 שאין 4. והמשנה היא, המשנה במסכת שבועות אינה העתקה אחת על אחד עם משנתנו, ונשאל אחר כך למה, מה הסיבה שמשנתנו בעניין הוצאות דווקא יותר מפורט מהמשנה מסכת שבועות. לקראת המלאכה הזאת אנחנו גם ניגע בעוד כמה סוגיות. ההתלבטות שלי הוא כמה צורך יש לצלול לתוך עומק הסוגיות האלו, מאחר שזה אינו חלק אינטגרלי עיקרי של הסוגיה שלנו. בכל אופן נתקדם ונראה. תנן התם, מסכת שבועות כתוב שבועות 2, שבועות אדם נשבע, שבועות 2 שהן 4. במקרא כשאתה פותח את החומש וקורא אותו בקריאה הראשונה, נקרא לזה קריאה שטחית, נראה שיש שתי סוגים או שתי דוגמאות של שבועות, והם שבועות על העתיד. למשל אדם נשבע שהוא יאכל כיכר לחם פלוני, או הוא נשבע שלא יאכל, שניהם מנוסחים בלשון עתיד. שהן 4, פירוש הדבר יש עוד לרבות, יש לרבות עוד שתי דוגמאות של שבועות שהם לשעבר, כלומר הוא נשבע שלא אכלתי, או נשבע אכלתי, שוב פעם נשבע, וכמובן אנחנו מדברים על האיסור להישבע בשקר. אז שניים לעתיד, שהוא נשבע לאכול ובסופו של דבר לא אוכל, או נשבע שלא לאכול לשון עתיד והוא כן אוכל, ועוד שניים שהם לשעבר, שניים למשל שבועה שאכלתי בזמן שהוא לא אכל, או שבועה שלא אכלתי בזמן שהוא כן אכל. אלו הם שבועות, נקרא לזה בלשון לא בדיוק, לא מדויקת, מי יודע מה, כי אנחנו כעת לא לומדים מסכת שבועות, אבל באופן כלי הם שבועות שקריות, או שבועות שעליהם הבן אדם חייב, משום שהוא לא נשבע לאמת. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ידיעות התומה, שתיים שהן ארבע. יש עוד דוגמאות, מעות נגעים, שניים שהן ארבע, יציאות השבת, שתיים שהן ארבע. נחזור עוד פעם, ידיעות התומה, יש איסור לאדם שהוא תמי להיכנס לבית המקדש או לאכול קורבן. אם אדם שגה והוא כן נכנס לבית המקדש בזמן של תמי, אז אם הוא ידע שהוא ידע מצבו ושכח ועשה את הפעולה אסורה ואחר כך נזכר, אז הוא חייב קורבן. זה נקרא קורבן על תומת מקדש וקודשיו. ידיעות התומה, שתיים, הוא ידע שהוא תמי ונשכח ואחר כך נזכר. אז שוב פעם, לפי הפסוקים ומה שנקרא הקריאה ראשונה של הפסוקים לפני דרשת חז"ל, שתיים בתומה, ידיעות התומה שתיים, מה הכוונה שתיים? אדם שידע שהוא תמי ושכח ואכל קורבן. הוא ידע שזה קורבן, אבל נשכח ממנו העובדה שהבן אדם תמי, אחר כך נזכר שהוא היה תמי בזמן שהוא אכל את הקורבן. זה נקרא העלמת או העלם תומה לגבי קודש. עוד דוגמה שזה מן התורה, הוא ידע שהוא תמי ונשכח שהוא היה תמי ונכנס לבית המקדש. הוא ידע שזה בית המקדש, אבל הוא שכח שהוא היה תמי, ואחר כך נזכר שהוא היה תמי בזמן שהוא נכנס לבית המקדש. בשתי הדוגמאות האלו לא נשכח ממנו זהות של הבשר, דהיינו זה קורבן, ולא נשכח ממנו שזה בית המקדש. מה זה שאין ארבע? עוד שני מצבים שיחייב אותו קורבן, שהוא ידע שהוא תמי וידע שעומד בפניו בשר קורבן, ואז שכח שזה קורבן. הוא ידע שהוא תמי, אבל הוא חשב שזה חולין ואכל אותו, ואחר כך נזכר, וואי, אכלתי קורבן בזמן שהייתי תמי. לא נשכח ממנו כל הזמן תומת גופו. וכן המקרה שאדם ידע שהוא תמי וידע שהמבנה שעומד בפניו זה בית המקדש, ואז נכנס לבית המקדש ושכח שזה בית המקדש. הוא ידע שהוא תמי, אבל שכח שזה בית המקדש, ואז יצא ונזכר, וואי, נכנסתי לבית המקדש במצב של טומאה. זה נקרא העלם מקדש. אז סך הכל מנינו ארבע מצבים, זה הכוונה ידיעות הטומאה, שתיים שדיברנו על העלם טומאה ממנו בשני המקרים של אכילת קורבן או כניסה לבית המקדש, ואז שאין ארבע, עוד שני העלמות שנעלם ממנו, נשכח ממנו זמני שמדובר בקורבן או מדובר בבית המקדש. מאות נגעים, שניים שהן ארבע, זה נקרא או התחום של צרעת. התורה מדברת על בהרת וסעת, שני דרגות של לובן בבשר שמתמין את הבן אדם, אם זה מופיע עליו, בהרת וסעת. התורה גם מזכירה מילה ספחת. ספחת נספח, משהו תפל לבהרת, ותפל מבחינת רמת לובן לסעת. אז יש לנו שתיים, בהרת וסעת, ולא כל אחד נספח, דהיינו עוד שניים תפלים, לא, זה שסך הכל ארבע. אנחנו לא צריכים להתמקד בדוגמאות האלו יותר. נציין עובדה אחת שקשור להם, אבל בואו נמשיך במשנה, משבועות. דוגמה אחרונה, זה מה שקשור אלינו, כתוב, יציאות השבת 2 שן 4. שואלת הגמרא, מה ישנה הכה? משנתנו, דתני, 2 שן 4 בפנים, ו-2 שן 4 בחוץ. סך הכל, אמרנו, 8 דוגמאות. ומה ישנה הכה? מסכת שבועות, דתני, 2 שן 4 ותולו. אין פירוט. הגמרא עונה, ואנחנו נשים לב לסימונים. יש לנו סימונים ומספור שמלווה את השורות הבאות. בשוליים תחת הכותר הנושא כתבנו הבדל בין המשנה במסכת שבועות ומשנתנו 2 שן 4. במבנה תחת הכותר המבנה יש לנו פס כפול, שלבים להסביר הבדל הנ"ל. אז נמשיך בגמרא, וגם אתם רואים בצד הגמרא 1 בעיגול ועוד כמה שורות 2. יש לנו גם כוכבית, אגב, שוליים לימוד, הערה, מספרים 1 ו-2, הוו תשובות להבדיל בין משנתנו והמשנה דשבועות. אנחנו, בהמשך הגמרא, אנחנו נראה עוד מספור ומעוינים, והם מספרים 1-2, הוו הסברים ללשון יציאות השבת 2. אז כעת, מה ההבדל בין משנתנו למשנת השבועות? משנתנו מפורטת בניגוד למשנה במסכת שבועות. אומרת הגמרא, הכה דעיקר שבת הוא, תני אבות ותני תולדות. הכה מסכת שבועות דלאו עיקר שבת הוא, שבת מוזכר אגב, כאגב, לא היא הנושא של מסכת שבועות. אבות, תני תולדות, לא תני. אנחנו לא הסברנו, לא התייחסנו עד כה למילה תולדות, אבל יש 39 אבות מלאכות, ובכל אב יש פעולות אסורות הדומות, אבל לא בדיוק, זה לא בדיוק אותו דבר. יש 39 כותרות או אבות, ופעולות הדומות שגם כן אסורות, אסורות מדורייתא, הם נקראים תולדות. אנחנו יכולים אולי להוסיף שהאבות הם הפעולות שאמרנו בהקדמה שהם נמצאו בבניית המשכן ממש, ותולדות הם פעולות שדומות אבל לא היו בבניין המשכן. אז במשנתנו, שזה עיקר שבת, הרי זה המשנה שפותחת מסכת שבת, אז המשנה מפרטת האבות והתולדות. אנחנו מדברים על מלאכת הוצאה, כמובן יש האבות והתולדות במסכת שבועות, שזה מובא רק כאגב. המשנה שאמרה 2 שן 4 מתייחס לאבות ולא לתולדות, אבל יש לברר עדיין, יש קושיה. תשימו לב, הקושיה 5 שורות, כך מסומן אצלנו בגמרות המסומנות. אבות מהי נינו? כשאתה אומר אבות, אב של המלאכה הזאת של ההוצאה, מהי נינו? מה אב? יציאות. יציאות, הכוונה מרשות היחיד לרשות הרבים. ויציאות, תראי, הוויין, יש לנו הוצאה שבוצע על ידי הבעל הבית, ויש הוצאה שבוצע על ידי העני. אם אתם זוכרים, העני שעמד ברשות רבים, הוא הכניס ידו לפנים ולקח חפץ מידו של בעל הבית. העני במצב הזה הוא עושה את העקירה מרשות היחיד וניח אצלו ברשות רבים. זה הוצאה מצד העני. אז כמה דוגמאות של יציאות שההוצאה יש? רק 2. איך בזה אתה מסביר את המשנה שלנו 2 שן 4 בפנים, 2 שן 4? מה הכוונה? סך הכל יש 2, שתי דוגמאות של הוצאה. וכי תימה מהן לחיוב, ומהן לפתור, יש יציאות שהן לחיוב. כלומר, שאדם אחד עשה את העקירה ואת ההנחה מכיוון רשות היחיד, מרשות היחיד לרשות הרבים. אז יש שתיים שהם לחיוב, זאת אומרת חייב לגמרי, חייב מדורייתא, ויש עוד שניים שהם לפתור. כלומר, אני ובעל בית עשו הוצאה, אבל חלקי הוצאה, זאת אומרת העקירה בלי ההנחה. האם אולי זה הפשט? זה שתיים שאין ארבע, אבל זה לא יכול להיות פירוש המשנה. אבל לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברש"י בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, מהן לחיוב ומהן לפתור. יציאות דעני ודבעל הבית לחיוב, זה, יש לנו שניים כאלו, ויציאות שתיים של פטור, שתי עקירות של הוצאה, כגון פשט בעל הבית ידו מלאה, כלומר עם חפץ בפנים, לחוץ. זה הוצאה, אבל היא פטור. למה? כי הוא, בעל הבית לא גמר, הוא לא עשה את ההנחה, ונטל אני מתוכה. הרי פטור של בעל הבית דקחה שבלי תנא דמתניתין. וכגון, עוד דוגמה של הוצאה שהיא פטור, כגון מה? 3-2 שראינו בטבלה, פשט העני ידו ריקנית לפנים ונתן בעל הבית לתוכה, הרי פטור שני של הוצאה שהוא עשו לך תחילה לגזרין השם יעשה הנחה על הקירה טוב, היינו שאין ארבע דקטני הטעם. אז אולי בזה אנחנו מסבירים את השתיים שאין ארבע. נחזור לגמרא. אני צריך לדייק כאן, כשהגמרא כאן מבררת אבות מי ניהו, מה שקראנו עכשיו, אבות מי ניהו יציאות ויציאות דריה, ואנחנו מתמקדים בהבנת המשנה במסכת שבועות, ואז הצענו וחיתמה מהן לחיוב ומהן לפתור, כדי להגיע לשהן ארבע. שם במסכת שבועות אמרנו אולי שתי הוצאות שהן חייב לגמרי, עוד שניים שהן פטור לא חייב לגמרי, כי הם עשו רק עקירה ולא הנחה. אבל זה לא מהווה הסבר מספקת למסכת שבועות. למה? והדומיה דמעות נגעים קטני. באותו משנה מוזכר שתיים שאין ארבע בעניין נגעים. מה הטעם בעניין הנגעים כולהו לחיובה? הזכרנו והסברנו, יש בהרת, יש שאת, ויש תפילה לכל ושתיים אלו שאין ארבע. כל הנגעים האלו הם לחיובה, הם מתאמים את הבן אדם מדאורייתא, טומאה גמורה. אף החנמי גם לגבי מה שכתוב בעניין השבת כולהו לחיובה. שתיים שאין ארבע, אתה לא יכול להגיד שתיים שאין לחיוב ועוד שתיים שאין לפתור. זה צריך להיות דומה לדוגמה של הדוגמות הנוספות שמובא במסכת שבועות, ובפרט מעות נגעים שכולם לחיובה. אז מה הפירוש שתיים שאין ארבע, יציאות השבת שתיים שאין ארבע שמופיע במסכת שבועות? אלא אמר רב פאפה, אנחנו חוזרים לחפש חילוק בין משנתנו שפירטה למסכת שבועות שלו. הכה דעיקר שבת הוא תני חיובי ופטורי. מה שמופיע אצלנו במשנה, שתיים שאין ארבע בפנים, שתיים שאין ארבע בחוץ, כולל החיובים וגם אלו שהם חלקי מלאכה, הפטורים. הטעם במסכת שבועות דלאו עיקר שבת הוא חיובי תני, פטורי לא תני. המשנה שמה מעוניינת להזכיר רק הדברים שהם חייבים לגמרי. לא, זה לא עניין המשנה שמה עשר שבועות לטפל ולזכור דברים שהם חלקי מלאכת הוצאה, הפטורי. שוב פעם, בואו נברר, האם זה מדויק, לגבי המסר, מה שמוזכר במסר שבועות. חיובי, מה העניין? אם אתה מדבר על יציאות שבת, אמרת, 2-4, יציאות. חיובי, מה החיוב? יציאות. יציאות הכוונה מרשות היחיד לרשות רבים. אתה מוציא החוצה. יציאות תארתי, אביין. אבל יש רק שניים. יש ההוצאה שבעל הבית עושה והוצאה של שהעני עושה. מה הפירוש שהן ארבע? הגמונה. שתיים דהוצאה ושתיים דהכנסה. הפעולה של איסור הוצאה זה פועל בשני כיוונים. אתה מוציא מרשות לרשות. מרשות היחיד לרשות הרבים, שתי דוגמאות, ראינו. ועוד שתי דוגמאות. מרשות הרבים לרשות היחיד, זה נקרא הכנסה. שואלת הגמרא, והיציאות קטני. המשנה לא מדברת על הכנסה. שתיים הן סך הכל. מה זה שהן ארבע? אמר רב אשי, תנא הכנסה נמי הוצאה קרי לה. אנחנו עוד מעט נתייחס שוב פעם לסימונים, אבל לגבי המשנה במסכת שבועות, באמת היא רושמת רק חיובי, רק דברים שהם דוגמאות של מלאכה שלמה של מלאכת הוצאה, אבל מלאכת הוצאה, הכותרת הזאת, השם הזה הוצאה או יציאות, כולל גם הכנסה, הכנסות. אז כמה דוגמאות של הכנסות? יש גם עוד שניים. יש המקרה שבעל הבית שעושה את העקירה והנחה מכיוון רשות הרבים לרשות היחיד, ויש פעולה של הכנסה שגם העני עושה מרשות הרבים לרשות היחיד. הזכרנו מקודם המעוינים והמספור פה בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו אומרים שני הסברים למילה יציאות. רב אשי אומר שהמילה יציאות היא כוללת גם הכנסה, ובזה מסביר איך הגענו לארבע, שניים שאין ארבע. אנחנו ממשיכים בגמרא, ממאי, מה הבסיס, או על איזו בסיס, או איך אתה יכול להוכיח את זה שהמילה הוצאה או יציאות כוללת גם הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד. אז הנה ההוכחה מדתנן במסכתנו בפרק שביעי בדף עין ג' יש משנה שרושמת את כל האבות מלאכות, ובסוף הרשימה כתוב המוציא, ואני מדגיש עם קבקו, ואתם רואים בגמרות המסומנות המוציא, זה דומה למילה יציאות, המוציא מרשות לרשות חייב. טוב, המשנה לא מפרט איזו רשויות, רק אומר רשות לרשות. מי לא עסקינן דקמאי מרשות הרבים לרשות היחיד? מה כלול בביטוי הזה מרשות לרשות? לא כלול גם מי שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, זה הכנסה וקרי להוצאה. ובכל זאת המשנה קוראת לזה המוציא או הוצאה. רש"י בשורות הרחבות, באמצע השורות הרחבות, כותב מי לא עסקין וכו', דה על כוח ההכנסה נמי חייב, כי דקטני מניתין העני חייב וקטני. איך העני חייב? הוא מכניס חפץ מאיפה שהוא עומד, מרשות הרבים לרשות היחיד. והמשנה בדף עין ג' קוראת לזה המוציא. אז המקרה שמוציא מרשות לרשות זה כולל פעולה כזאת שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, ממשיך הגמרא וקרקרי להוצאה. אז מכאן אנחנו רואים שיציאות השבת שם שנה ארבע יכול לכלול גם הכנסות. וטעם המים ממשיך הגמרא, תשובה, כל עקירת חפץ ממקומו, כל שינוי מיקום, חפץ, אתה עוקר אותו ממקומו המקורי ומעביר אותו ליעדו. תנא הוצאה קרי לה, התנא קורא לזה בשם הוצאה. אמר רבינה מתניתינה מדייקה, בקריאה מדוקדקת של משנתנו אנחנו יכולים להוכיח כך, לעלות על כך. תקטני, המשנה שלנו פותחת עם המילה יציאות, וכה מפרש כשהמשנה יורדת לפירוט, היא אומרת כיצד פשט העני את ידו, כלומר עם חפץ לפנים. וכה מפרש הדוגמה הראשונה אחרי הכותר יציאות השבת, הדוגמה הראשונה הכנסה לאלתר. עוד פעם די אמרנו כאן, מתניתין נמי דייקה, נקרא את המשפט עוד פעם, מתניתין נמי דייקה, דקטן יציאות, וכאן מפרש הכנסה לאלתר, כלומר מיידי. הדוגמה הראשונה מתוך ריבוי הדוגמאות היא דווקא דוגמה של הכנסה, שמע מינה. מכאן רואים שיציאות כוללת גם הכנסה. רבא אמר, רבא עם מעוין מספר 2, גם הוא מתייחס למילה יציאות השבת. רבא אומר רשויות קטני, המשנה שאומר יציאות השבת 2, מה זה 2? ה2 שייך לרשויות, רשויות שבת 2, והשין 4, התוצאות מהעובדה שיש שתי רשויות הן 4, זה שעומד בפנים, ויש גם 4 תוצאות לזה שעומד בחוץ. רש"י כותב, רבא אמר דקשיא לך לישנא דיציאה, יציאות השבת, יציאת בין אחה, והמילה הזאת מופיעה במשנתנו, בין התמסר שבועות. המילה הזאת, יציאות, יציאות שבת 2, רשויות קטני, רשויות 2, רשות היחיד, רשות הרבים, שהן 4 וכו', כלומר, ועל ידיהן, על ידי הרשויות האלו, יש לך 4 איסורים בפנים, כלומר לזה שעומד בפנים, וכנגדן בחוץ. ומהן מתוך אותה 4 לחיוב ומהן לפטור, מהן לחיוב ומהן לפטור. והיא דשבועות, אמרנו יציאות שבת 2, יש שתי רשויות שהן 4, ה4 מסורת שבועות כולו לחיובה כדאו כמנה, שיש 2, מה זה שהן 4? יש 4 חיובים גמורים, 2 אצל בעל הבית שהוא עושה את ההוצאה והוא עושה את ההכנסה, ו2 נוספים אצל העני שאני עושה הוצאה ועושה הכנסה. כעת נפנה לשוליים, יש לנו כותרת נושא וכתבנו מניין החיובים במשנה. הגמרא פותחת בשאלה או קושיה, ואנחנו גם מסמנים שכאן יש לנו קושיה ארוכה, כולל עד בערך שליש דף ג' עמוד א'. אמר לי רב מתנה לאביי, התמני הוויין, תרתי שרי הוויין. אמרנו שבמשנה שלנו שתיים שהן 4 בפנים ושתיים שהן 4 בחוץ, סך הכל כאילו יש 8 חיובים. אני אומר חיובים, אני כולל גם פטור במשפט הזה, דברים אסורים נגיד. אבל תרתי שרי הוויין, יש בעצם 12 עבירות או דברים האסורים. איך מגיעים ל-12? גם זה סיפור, אנחנו צריכים לתעמק. אבל קודם אנחנו רוצים להציג את הקושיה שעומד בפנינו, של הבניין המספר. מה זה
8, 4 בפנים, 4 חוץ, יש 12. כולכם רואים בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים. אז יש לנו סוגריים שממשיכים, כפי שאמרנו, בערך 8-9 שורות מראש, ג' עמוד א', הכל מסומן בהתאם, אתם יכולים בשעס עוזר לראות. ומה אומר לנו הסוגריים האלו? אז יש לנו כוכבית בשוליים, כאן בבית עמוד ב', כתבנו, הסוגריים מראים, דעד כאן הסתיים עיקר השאלה. בתוכם, בתוך הסוגריים, הבאי מנסה להקשות קושיה אחרת על רב מתנה. רב מתנה הוא פה מציג את הקושיה, ועליו הבאי מנסה להציג קושיה עליו. אבל רב מתנה דוחהו. אבל קושיית רב מתנה יישאר עד סוף הסוגריים. לאט לאט אנחנו נחזור לגמרא. שאל רב מתנה, איך המשנה אומרת 8 בזמן שיש 12? עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. תרתי שרי הדיין, ארבעה חיובי. אני חושב שטיפלנו בארבע חיובים, כלומר שני חיובים אצל בעל הבית, הוצאה והכנסה, ושתי חיובים מדורייתא אצל עני, גם אצלו שייך הוצאה והכנסה. ותמני פטורי. מה זה תמני פטורי? שתי עקירות לעני בלא הנחה, ושתי הנחות גם לעני בלא עקירה. זה נותן לנו עוד ארבע, וכן לבעל הבית, שגם אצל הבעל הבית אנחנו נראה שתי עקירות בלא הנחה ושתי הנחות בלא עקירה. כגון, כאן הרש"י מפרט, אנחנו יכולים גם לפעול הבנת לפעול עם הטבלה בבית עמוד א', אצלנו בגמרות המסונות, עם הרש"י. הכל מתואם מספרי, כגון פשט שלוש, מספר אומי שלוש א', פשט העני את ידו מלאה. זה המצב שהעני עשה עקירה, הוא פשט את ידו מלאה לפנים, ונטל בעל הבית מתוכה. זה ההנחה שעשה בעל הבית. הרי, אז מה תיארנו פה? עקירה לעני והנחה לבעל הבית, או שנתן לתוכה. זה מספר רומי 3 ב', מה היה שם? שנתן לתוכה בעל הבית נתן לתוך ידו של עני והוציא, ואני הוציא את ידו, הרי עקירה לבעל הבית והנחה לעני. אז יש כאן בשורות האחרונות ברש"י, ראינו ארבע דוגמאות. וכן פשט בעל הבית וכולי, זה מספר ארבע שראינו שם, עוד ארבע דוגמאות. כי זה קטני לה. אז ראינו פה שתיים שהם ארבע בפנים, לעני שתיים שהם חיובים לגמרי, ועוד ארבע שפטור אבל אסור. אני חושב שהדרך הקלה ביותר בחשבון זה פשוט כך, שאתה מגיע בטבלה לשלוש, מספר רומי שלוש, מספר רומי ארבע, תספור כמה פעמים אתה רואה עני, אתם תראו ארבע פעמים. תספור כמה פעמים אתם רואים בעל הבית, שוב עוד ארבע. זה סך הכל 8. בנוסף לחיובים הגמורים שמנינו מקודם, 4 4+8=12. נחזור לגמרא. אז כעת השאלה המרכזית, הכללית, למה המשנה אומרת 2 של 4 בפנים, 2 של 4 בחוץ, סך הכל 8, בזמן שבסך הכל מנינו 12? שואלת הגמרא, אנחנו ממשיכים בגמרא בתוך הסוגריים, ולתעמך לשיטתך שאתה מוסיף שיצרי הוויון, אז יש בעצם סך הכל 16 מצבים. ואם אתה מסתכל בטבלה כמה משבצות יש, אתם יכולים לראות בקלות 16 משבצות. אז למה אתה אומר שצריך להיות 12 בזמן שבעצם צריך להיות 16? אמר לי רב מתנה עונה, הלא קשה, זה שאתה רוצה לנפח את המספר, להוסיף עוד 4, זה לא קושיה. והוא מסביר בשלמה. אנחנו ממשיכים לדף ג' עמוד א', בבא דרשה, זאת אומרת מספר רומאים בטבלה 1 ו-2, מה שפטור שם הוא בעצם פטור ומותר לא קטני. במשנה שלנו, אם אנחנו קוראים מספר 1 רומאי, מספר רומאי 1, פשט, אני חוזר למשנה, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, העני עשה את העקירה וגם את ההנחה, או שנטל, שוב פעם, העני מתוכה, הוא נטל פריט מתוך ידו של הבעל הבית והוציא, אז העני עשה את העקירה והנחה, העני חייב ובעל הבית פטור. הפטור שם הוא פטור ומותר, זה לא אפילו אסור, לא אסור אפילו מדרבנן, הוא פטור ומותר, כי בעל הבית במספרים רומאי, במספר רומאי אחד, בכל הדוגמאות הבעל הבית היה פסיבי לגמרי, לא זז. אז בבא דרשה, דהיינו מספר רומאי אחד וגם מספר רומאי שתיים, אלו שהם פטורים, הם פטורים לגמרי, פטור ומותר, הם היו פסיבים לגמרי. אלא בבא דסייפה דפטור אבל אסור קשיא, זה עדיין מעסיק אותי, אומר רב מתנה. כי במקרים שמופיעים אצלנו במשנה תחת המספרים רומאי 3 ו-4, כתוב שניהם פטורים, לא צורך, אין צורך כאן לחזור על כל המשנה, אבל אפשר לראות שניהם פטורים, כי כל אחד עשה חצי מלאכה, אחד עשה עקירה ואחד עשה הנחה. גם בטבלה אפשר לראות את זה בקלי קלות, במספרים 3 ו-4 רואים אחד עושה עקירה והשני עושה את ההנחה. שמה המילה פטור לא אומר פטור ומותר, אלא פטור אבל אסור. אז למה המשנה לא מתייחסת לזה? למה היא נותנת לנו מספר שמסתכם ב-8, 2 שהם 4 בפנים ועוד 2 שהם 4 בחוץ, סך הכל 8 איסורים ברמות שונות, יש איסורים דורייתא, יש איסורים דרבנן, למה 8? זה צריך להיות 12, כי יש בטבלה שלנו תחת הכותרת, תחת המספרים 3 ו-4, יש סך הכל שם 8 משבצות, ואנחנו אמרנו כל אחד שם הוא פטור אבל אסור, אבל זה עוד 8 בנוסף ל-4 שראינו מקודם. כעת, מבחינת הגמרות המסומנות, יש לנו סוגריים פנימיים. אם אנחנו נדלג עליהם, אנחנו מגיעים לפסקה שאומרת, מכל מקום, תרתי סרי אביין. השאלה הזאת נשארת עד הנקודה הזאת בהמשך הגמרה. בתוך הסוגריים שהתחלנו בשורה שנייה, יש גם כוכבית, והיא מביא אותנו לשוליים מצד ימין. סוגריים אלו סוגריים לשם דילוג, מה שאנחנו כבר הדגמנו. הקושיה נשארה עד לאחרי הסוגריים. בתוכם הגמרא שואלת אהה וכמה פטור ומותר. הגמרא רוצה להבין את הביטוי הזה, פטור ומותר, שאמרנו בדוגמאות הראשונות של המשנה, מי שהיה פסיבי לגמרי, לא רק פטור אלא אפילו מותר, הנה אפילו יסוד הרבנן. כאן בשורה שנייה אנחנו ממשיכים בגמרא, מי עיקה בכל השבת פטור מותר? האם קיים כזה דבר שזה גם פטור ואפילו מותר? ואמר שמואל, כל פטורי דה שבת פטור אבל אסור. כשאת רואה את הביטוי פטור לגבי הלכות שבת, תבינו, פטור אבל מדרבנן אסור. בר מהניתא, יש שלוש יוצא דופן דה פטור מותר, והשלוש האלה לא כוללים את הנושא של הוצאה. מה הם השלוש שפטור מותר? צידת צבי, צידת נחש ומאפיס מורסה. רשי מסביר שכל הדוגמאות אלו הם יובהרו בהמשך המסכת. מאפיס מורסה זה הוצאת מוגלה. הדברים האלו אנחנו לא ניכנס לפירוט הדברים, אבל הם באמת פטור ומותר. אז אצלנו בהוצאה אין פטור מותר. אז איך זה שאמרנו מקודם ש ברישה של המשנה זה שלא הזכרנו הפטורים שמה זה בגלל שזה היה פטור ומותר? זה לא קיים. שמואל אומר שפטור בהלכות שבת פטור אבל אסור. הגמרא עונה, כי יצטריך לשמואל להגיד לנו שיש פטור מותר בשלושה מקרים. פטורי דקעביד מעשה, בדוגמאות האלו שמנינו 1, 2, 3, לא מדובר על אדם פסיבי, מדובר על פעולה, ובכל זאת יש אדם פעיל. אנחנו אומרים פטור, ושמו אומר הפטור ההוא הוא פטור מותר, למרות שמדובר באדם אקטיבי עושה פעולה. פטורי דלא כאביד מעשה, כמו אצלנו ברישה של המשנה היינו אנשים פטורים שלא עושה, הוא פסיבי לגמרי, עמד. איקה טובה, יש הרבה דוגמאות כאלו שאפשר להגיד עליהם פטור ומותר. מכל מקום תרתי שרי הוויין, אותו שאלה של רב מתנה הלאה בהתחלה. בדוגמאות של המשנה יש דברים שהם חייבים מן התורה, ויש עוד דוגמאות, שמונה דוגמאות שיש איסור מדרבנן. למה המשנה לא מחשיבה אותם? הגמרא עונה, פטורי דעתי בהו לידי חיוב חטאת, כך חשיב, שאנחנו מתארים אדם פטור אבל אסור. אנחנו מתייחסים לאדם שהוא עשה פעולה שאם הוא היה ממשיך היה מגיע להשלמת המלאכה, וממילא היה חייב חטאת אם היה בשוגג. כאלו כחשיב, אלו נחשבים בחשבון שהזכרנו מקודם שהם שמונה סך הכל. דלא עתי בהו לידי חיוב חטאת פטור, זאת אומרת דבר שהוא פטור אבל אסור, אבל מה שהוא עשה, נגיד החצי מלאכה שהוא עשה, לא יכול להביא לידי השלמה, לא יכול להביא לידי הבאת קורבן חטאת במצב שהוא שגה, לא כחשיב. במילים פשוטות יותר, עקירה שאותו עוקר לא עושה את ההנחה, אם הוא כן היה ממשיך ועושה את ההנחה, היה חייב חטאת. אבל הנחה, אותו חלק שני של מלאכה, שאדם השני עשה את ההנחה בלי לעשות את החקירה, עשיית הנחה לא יכול להביא לידי חיוב חטאת. הוא לא התחיל את המלאכה, הוא רק גמר אותו. אז זה נקרא דלא עטיבו לידי חטאת. אז כאילו, נכון, הוא פטור אבל אסור. אבל לא כחשיב המשנה, לא התעניינה לחשבן או להחשיב אותו בחשבון. רש"י כותב, פטורי דעתי בהו לידי חיוב חטאת, כגון עקירות, שהן תחילת המלאכה, דיקה למגזר, דילמה גמר לה, אבל הנחות לא מצי למתי לידי חיוב חטאת, הלקה עקירה גבי היי. ועל בה דקטני בכל חד, טלתי דחיוב, כלומר, שניים שהם חיובים דורייטה שהוא עושה את כל המלאכה. אני חוזר, טלתי דחיובה, עכשיו, ועקירה דפטורה, דטלתי נינו, והנה הדוגמאות, פשט אני ידו מלאה לפנים, האחדה, זה עקירה של פטור, שאני פשט ידו מלאה, הוא עקר, זה אחד, או שנתן לתוכה בעל הבית, וידו של אני הייתה ריקנית, הטלתי, זה עקירה של בעל הבית, וכן באידך, וגם בקטע האחרון של המשנה, מספר רומאי 4, רואים שמה עקירות בלי הנחות. אלו הם שנחשבות. אז אם אנחנו חוזרים לטבלה, אפשר לראות את זה בקלי קלות. מספרים רומאי 1 ו-2, שמה מי שחייב לגמרי ופטור לגמרי. זה פשוט, זה 4. ועוד 4, תשימו לב בטור של עקירה, יש עוד 4 דוגמאות של עקירה. מה שמופיע בתחת הטור הניח לא עניין משנתנו, כי הנחה בלי עקירה לא יכול להביא לידי חטאת. כעת הגמרא מתייחסת למה שאמרנו מקודם, שפטורי דעתי בהולידי חיוב חטאת כחשיב, אבל אין קורבן חטאת, אלא שניהם פטורים, גם מי שעקר וגם מי שהניח. אז זה הכוונה, מה שכתוב פה בגמרא, שניהם פטורים, אבל יש לשאול, איך אתה אומר ששניהם פטורים? נכון, כל אחד עשה חצי מלאכה, אבל והתעביד המלאכה מביניו. בסך הכל, מלאכה שלמה נעשתה. אז למה אתה אומר שהם פטורים? התשובה, תניה, רבי אומר, אנחנו נצטט כאן פסוק מקורבן חטאת. כתוב, מעם הארץ בעשותה, והדרשה היא, עושה את כולה. ולא העושה את מקצתה. מתי יש חיוב קורבן חטאת? מי שעושה דבר שלם, מי שעובר על משהו לא מושלם, לא שלם, אינו חייב. יחיד ועשה אותה חייב. יחיד שעשה בענייננו מלאכה שלמה, הוא, אם הוא שגה, הוא יביא קורבן חטאת. שניים, ועשו אותה פטורים. וזה מבוסס שוב פעם על הדרשה, בעשותה, מי שעושה משהו שלם. אם שניים עשו, אז כל אחד לא עשה דבר שלם. איתמר, נעמי אמר בכי אבר גמדה, נזרקה מפי חבורה ויאמרו, יצא מבין החבורה של התלמידי חכמים, ואותו דרשה, בעשותה, יחיד שעשה חייו, שניים שעשוה פטורים. עד כאן שיעורנו להיום.